מוריי ורבותיי, בנים בישיבה, תלמידי הישיבה, זה חשוב לראות את הפנים השמחות, המאושרות, פה של ציבור הנמצא כאן, כבר סיבה להגיד עליהם. עכשיו כל שנה אנחנו חוזרים בליל הסדר על אותם המילים. ועדים היינו לפרעה במצרים, היו ציוני השם הקיימים שם מיד חזקה ובזרוע נטויה וכולי. שנה אחרת, עוד פעם חוזרים גם על השאלות, גם על התשובות, וכל פעם זה חי מחדש. כך ביום הזה, כל שנה ושנה, אנחנו מודים מחדש לריבונו של עולם על זה שזכינו להקמת המדינה, לשחרור מעול זרים, לשחרור ארץ ישראל מעול זרים. וכמו שמורנו ורבינו הרב ציודה היה אומר, היום הדקרגרים, היום הזה, הוא גרם לכל התוצאות הנמשכות מכאן, מאז. לפני קום המדינה, שערי המדינה היו סגורים. יהודים לא יכלו לעלות לארץ ישראל. אחרי השואה הנוראה, נשארו שרידי הפליטים. יהודים מוצלים מאש. רצו להגיע לארץ. לא היה להם איפה להיות. עלו על אוניות של מפילים וניסו לפרוץ את ההסגר ולהיכנס לארץ. 30 וכמה אוניות של מפילים ניסו להיכנס לארץ ישראל, מתוכם 5 הצליחו. היתר נתפסו על ידי הבריטים וחלקם הוחזרו בחזרה לאירופה הארורה. להחזריות כזאת. אחרי היתר, רוב האנשים החזירו אותם לקפריסים, למחנות הסגר, לא להיכנס לארץ ישראל. וביום הזה, ביום הקמת המדינה, בבת אחת נפתחו השערים, והוזכרו הדברים כאן, וכל יהודי שבעולם יכול לבוא לארץ ישראל. והיום הזה נסתלק החוק של המקביל את ישראל מתקשב בכל בחלקים שונים מארץ ישראל. המנדט הבריטי לא אפשר ליהודים להקים יישובים בגליל, בנגב, אלא היו מקומות מיועדים למדינה ערבית. קמה מדינת ישראל, אפשר להתיישב בכל מקום במדינה. כל יהודי שבעולם יכול לעלות, ומאז עלו 5 מיליון יהודים לארץ ישראל. הכל בזכות מכוח היום הזה. אבל כן, זה היום הנכון להודות לריבונו של עולם, על כל הטובה שהוא הטיב לנו. הוא כבר הוזכר. זה היום שנתקדש פה שם שמיים. כי שמו של הקדוש ברוך הוא קשור בשמם של ישראל. כשישראל בצרה, כבוד השם מתחלל. כשישראל יוצאים בגלות, כבוד השם מתחלל. כשישראל נפגעים, כבוד השם מתחלל. וכשהוקמה מדינת ישראל, זה היה קידוש השם הכללי הגדול ביותר מאז החורבן. היו קידושי השם פרטיים, אנשים שמסרו נפשם על קידוש השם. וזה דבר מאוד גדול ועצום ויוצא מן הכלל, ואנחנו לא שוכחים את כל הקדושים, את הרוגי המלכות, שקידשו שם השם ונקדש שמם, שמו של הקדוש ברוך הוא על ידם. וזה היה קידוש השם כיחידו. וקום המדינה היה קידוש השם כללי. כבוד ישראל, המניות של עם ישראל עלו ברבבות אחוזים באותו יום בבורסה המדינית. עם ישראל נעלם, יכול לשלוח נציגים לאום, הוא מדבר כעם. מצבו של עם ישראל השתנה לחלוטין. הוזכר כאן שכולם סמכו, אני זוכר את זה בעצמי. אני זוכר את ההתרגשות הגדולה שהייתה בעת הכרזת האומות המאוחדות. החלטת האומות המאוחדות ברוב להסכים שתוקם מדינת ישראל, כ"ט בנובמבר, היה באמצע הלילה, אני הייתי ילד, ואני מתעוררתי לכל הרעש הגדול שהיה במרחק של יותר מיום, קרוב לקילומטר, 13 קילומטר, התאספו כל אנשי תל אביב, בכיכר מגן דוד, בראשי התחנת השוק, ברחוב אלנבי, להקשיב לדיון באום, מתוך תקווה שתהיה החלטה חיובית ושיהיה רוב להקמת מדינת ישראל. וברגע שנודע, הייתה הצבעה, הדבר הזה נודע שם בקהל, פרצה, פרץ של שמחה, כל תל אביב הייתה שם ברעש, למרחקים. ואני הילד התעוררתי מהשינה, ואני רואה שההורים שלי לא בבית, בשעה כל כך מאוחרת, אני לא יודע לאן הם נעלמו. אחרי זה הם חזרו לי מאוחר, אז זה היה אולי שעה שתיים הייתה, חזרו עוד יותר מאוחר, והם סיפרו, החליטו על הקמת מדינת ישראל. ימים אחרי זה, כל הילדים, כל השרו על הקמת מדינת ישראל, השמחה הייתה עצומה. שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש קידוש השם כללי. שישראל בגויים התחלו לשמוע שנביא יחזקאל אומר, וחילול השם, מה חילול השם? שהעולם אומר שהעם של השם, הקדוש ברוך הוא לא מצליח להוציא אותו מהגויים, והגויים מריעים לישראל, וכאילו כביכול, כביכול תש כוחו של הקדוש ברוך הוא שלא יכול להגן על עמו. וזה חילול השם. לא חילול השם שישראל לא עושים רצונו של מקום. מדובר שם על חילול השם שישראל נמצאים במצב של שפלות, מתחלל שמה של הקדוש ברוך הוא. וכשמתעלה כבודם של ישראל, מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. ואז גם מה מסיעת ישראל? מדעת החסידות. וכבוד שמיים נתעלה. ועל כך, הזכיר קודם הרבי יוסי לייצר, שהגויים לא מרוצים מזה. הם למדם לא מרוצים. לא הנוצרים ולא המוסלמים. הם לא מרוצים מהתופעה הזאת. הם חשבו שעם ישראל סיים את תפקידו. הנוצרים הם היורשים של עם ישראל. והם הממשיכים של עם ישראל. עם ישראל סיים את תפקידו ומצבו כעת לא טוב. עקב שהוא פגע במשיח שלהם, האלוהים שלהם, וזה תפקידו של עם ישראל עכשיו ללקוט וללקוט ולענש ולענש ולענש, וכך הם אמרו כל השנים וכל השנים של הגלות, אפילו השם נורא, שהם אמרו, הנה אתם סובלים בגלל שפגעתם באלוהים שלנו, ואתם, וכך ניצחת, אתם סובלים וסובלים וסובלים וסובלים. וכשקמה מדינת ישראל, זה מנוגד לכל מה שהם, לכל היצירה השקפת העולם שלהם. אז כמובן, הציפיות שבה תקום, שבה תצליח, והנה היא קמה, והיא עומדת על רגליה. והמוסלמים, הם חשבו שהיורשים האמיתיים זה הם, לא היורשים האמיתיים זה הנוצרים. הנוצרים הם גדול בזמן, אבל המוסלמים, הם היושבים המדיעים, היה להם נביא אחרון שהוא חידש אבל הכל המשך של עם ישראל. הם הממשיכים של עם ישראל. עם ישראל סיים את תפקידו. ואתם יודעים, יורשים אפשר להיות רק אחרי החיים, לא? בשעת החיים אי אפשר לרשת. פתאום עם ישראל קם לתחייה. יורשים צריכים להחזיר את הירושה בחזרה. עם ישראל חי. עם ישראל מתקיים. אני יודע מה לעשות מזה. אז הם רוצים, כמו שהזכירה, הנוצרים רוצים להמשיך להכות אותנו על פי ההשקפה שלהם, והמוסלמים רוצים שלא נהיה בכלל. כדי שיוכלו לרשת. והנה הקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל לארצו, ועם ישראל הולך להתחזק. והתעשייה של מדינת ישראל הולכת ומתפתחת, ומגיעה לשיאים, והמוח בעולם הולך ומתרכז בארץ ישראל, בעם ישראל. והתורה חזרה לאכסניה שלה, ועיקרה של תורה היום היא בארץ ישראל ובירושלים עיר הקודש. וכבוד שמיים הולך כל הזמן מתעלה. אז איך יכול להיות שיש אנשים שאומרים, איך אפשר לשמוח? המצב הרוחני הוא כל כך גרוע, לא היה מצב רוחני כל כך גרוע כמו שעכשיו. כשהוקמה מדינת ישראל, היה צריך להקים קואליציה מפאי, עם יועז מפאי, היום זה עבודה, עם הדתיים. הדתיים אמרו שצריכים לשחרר, לדחות את גיוסם של בני הישיבות, בני ישיבות חדימה שימשיך ללמוד. אז ראש הממשלה הסכים. פנו אליו אנשי המפלגה, מה זה, מה הסכמתם? מה פתאום לתת להם שחרורים? מדוע שהם לא ילמדו יחד מהצבא? אמר להם ראש הממשלה, ואז, כמה זמן עוד יהיו דתיים? מה אכפת לכם? תנו להם עוד קצת. שנה, שנתיים, חמש, כמה זמן? עוד יהיו בחורי ישיבות, מה אתם דואגים? עכשיו יש 90,000 בחורי ישיבות. לומדי תורה בישראל יותר, שנה שעברה היה 90, עכשיו אולי יותר נקרא. כבר יותר מזה. הם אז חשבו שהיהדות סיימה את תפקידה. אנשים שצרינו התרחקו ממצוות. וכעת הם חוששים שהיהדות הולכת ומשתלטת על המדינה. והם דואגים מה יהיה כשיהיה רוב דתי. וכבר לפני הרבה, מספר שנים, באו לאנשים מקיבוצים, רצו לעשות מפגש בבני הנוער שלנו ואחרים, כדי לראות את סוגי חלקי הציבור בישראל, ומתגלגלת השיחה, והם אומרים שהם חוששים מזה שיהיה רוב דתי במדינה, האם תכפו אותנו לשמור שבת? האם תכפו אותנו לקיים את המצוות? כשקמה המדינה, מישהו חשב שאנחנו נכפו אותה? הכפייה הייתה הפוכה. אנחנו רוצים להשתחרר מכפייה הלא דתית. נעלה מישהו בדעתו שיהיה ציבור דתי שיחששו שהוא יהיה רוב, ומה יהיה עם אותם השנם שומרי מצוות? הם יוכלו לחיות כמו שהם רוצים, או שהם יאלצו לקיים מצוות? איך אפשר להגיד שלא היה מצב רק קשה מבחינה רוחנית כמו היום? יש כאן תופעות מאוד לא נעימות עדיין, ואולי תופעות שלא היו פעם, אבל צריכים לראות זה לעומת זה. מצד אחד, אנחנו רואים כל הזמן התקדמות של המדינה בכל התחומים. וזה הסדר, שמה שדבר יותר גודל, צריך להתמודד עם יותר התמודדויות. ורבונו של עולם מעמיד כל הזמן אותנו בפני עוד התמודדויות של עמדות אחרות, של עמדות עוד יותר קיצוניות, עוד יותר רחוקות, כדי שאנחנו עוד נדע להשיב גם על הקושיות הללו ועל הבעיות הללו. אבל זה אנחנו כל הזמן מתאבים. כל הזמן מתאבים. אני אמרתי שצריכים להראה לנו מה שאתם, לראות אתכם, ואני התכוונתי שלפני עשרות שנים לא היה ציבור כזה גדול בתוכו. לא היה ציבור. וכשאני הייתי בגילכם, אז כל הנוער של הישיבות הגבוהות, הוא מנה עשרות בלבד, והיום הוא אלפים רבים. וכבר יש דור שני של, של בני ישיבות בציבור שלנו, וזה הולך ומתרחב כל הזמן. אז איך אפשר לא לראות את המהלך החיובי הזה, הגדול הזה? את קידוש השם הגדול שהוא בעצם תקומתה של מדינת ישראל, בעצם עליית כבודם של עם ישראל, שזה כבוד שמיים, מדובר על כבוד שמיים, וגם באופן רוחני, אנחנו רואים את התהליך הזה, ההולך כל הזמן, מתעצם ומתרחב, וקידוש השם הולך ומתרבה בישראל. ישראל הוא בעולם כולו, על ידי ישראל. ועל כן, אם רואים את המבט בצורה מפלה, לא בצורה מצומצמת של כאן ועכשיו, לגן דוגנה, הוא שין משל, איזה אדם עירוני, שלא הכיר את תרוגת החקלאות, בא לבקר בקפה, הוא רואה שאדם הולך בשדה עם שק של חיטים ומפזר את זה על אדם. הוא משוגע. למה אתה מבזבז את החיטים? מה אתה זורק אותם? חזר לעיר, יש משוגעים שם אחר כך היה נדמה לו עוד ביקור, ראה שהוא עבוד אלף, בא בן אדם, חותך את זה, לוקח את זה, מרסק את זה, את החיטים, שק שפך עליהם מים, ואחר כך שורק את זה לאש. שוקה. מה אתה עושה? למה אתה שורף את זה? כי יצא לחם. לא ידע כשעושים ככה לחם. עכשיו שהאיש הזה שורף. שלא מכירים את הסדר של החיים, של ההתפתחויות של הדברים. יש דברים שהם נראים ההפך ממה שצריך לעשות. מה פתאום לזרוק חיטים לארץ? וכך בעצם גם סדרה של הקדוש ברוך שעץ, סדר מהלכה של המילה. יש, אנחנו רואים מראות, אנחנו רואים שמזיקים. למי המה שמזיק? לא מכירים את כל התמונה, לא מכירים איך עושים גאולה. התמונה של המידה, איך עושה גאולה. איך עושים גאולה? אנחנו רואים חלק מהדבר הזה, לא מכירים את המציאות. וחושבים שפעולה הזאת מזיקה, הדבר הזה הוא לא טוב. זה לא בדיוק, לא ככה. צריכים להסתכל על כל התמונה כולה. ואז רואים את יד השם הגדולה המוביעה אותנו למעלה. כשבאים אנשים מחוץ לארץ, יהודים מחוץ לארץ, הם שואלים על מה מתרחים כאן הדתיים בינם לבין עצמם, אנחנו לא מבינים. על מה? הרי כולכם רוצים אותו דבר. ובאים אומרים, כל שנה חיים אורחים, אורחים אומרים, איזה התפתחות, איזה יופי, הכל מתפתח, הכל מצליח. וכאן אנשים אומרים, לא, פה לא נתנו לבנות מים, פה ככה, פה אחר. נכון. זה גם לא זה, זה לא טוב שמפריעים, שיש הפרעות ויש עיכובים. אבל כשאתה מסתכל על מה, אתה אומר, איך נראית ירושלים? איך נראה תל אביב, איך נראות כל הערים, איך הערים שביישובי יהודה ושומרון, איך הם נראות השנה לעומת לפני כמה שנים. הכל מתפתח. למרות המצורים, או בגלל המצורים, או עם המצורים, ככה זה הולך, ככה הסדרה של דינה. הקשיים הם חלק מה... כוח המעורר ודוחף אחר כך לבנות יותר, להתקדם יותר. הלחצים שאנחנו לחצים, הם לחצים שמקדמים אותנו. אנחנו לא מכירים את זה, צריכים להודות כמעט עליהם, מכיוון שזה אסור. ולכן אנחנו גם, בליל הסדר, אנחנו שרים. מי שעמד על אבותינו, ידע. שכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, שיר מעניין. שרים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. צריכים לבכות. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מי אתה. גם זה, אז מחיר טייבס. שלא יעמדו עליך לחלותינו, לא צריכים הצלה. מה כאן השיר הזה? העומדים והמצילים זה התקדמות. ההתמודדות הזאת היא מקדמת אותנו. ואנחנו שרים את זה. ולא רק את החלק השני, לא חלק בוכים, חלק שרים. שרים הכל. מפני שהקשיים הם פועל יוצא מההתקדמויות שלנו. ככל מה שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו עומדים בפני התמודדויות יותר גדולות, וזה סימן להתקדמות. וזה גורם את ההתקדמות. הקשיים, המצורים, הם יוצרים הצטברות של כוחות פנימיים שמתפרצים אחר כך ביתר עוז וביתר תוקף. וזה הסיר. לכן צריכים, אנחנו להשתחרר מהמבט המצומצם הזה, אנחנו לא נדבר על אנחנו משוחררים. מהמבט המובל הזה, כאן ועכשיו, שפה יש קושי ושם יש קושי, ושם הרגיזו אותנו, ואפילו דברים גדולים שעשו, שבאמת מצערים אותנו, כמו הגירוש מגוש קטיף, שאנחנו, קשה לנו מאוד מאוד עם זה, אבל לא לראות חצי תמונה, הכל לטובה. גם הגירוש מגוש קטיף, בסופו של דבר, יתגלה לנו כמה זה היה טוב. אנחנו עדיין לא יודעים כמה זה היה טוב, יתגלה הדבר הזה. כי כל מי דבי רחמן הייתה רבי. אבל לא מברכים על הרע כמו שמברכים על הטובה, אותו דבר. אבל צריכים לראות גם, כשרואים את כל התמונה, שהרע היא לא בעצם רע, והטוב הוא טוב בעצם, הוא טוב אמיתי. אז התמונה נראית אחרת לגמרי. וזה ההבדל בין הסתכלות הזאת, הסתכלות רחבה או הסתכלות מצומצמת, זה הסתכלות של אמונה או הסתכלות של חוסר אמונה, של מיעוט אמונה, של קטני אמונה. כשמסתכלים באמונה גדולה, אז רואים שריבונו של המנהל את עולמו, וזה מה שמלמד אותנו הרע. כל דבר שקורה, הנפילה, הטווח הכול, הכל הרב אומר, איך זה מביא את הדבר, איך המצב הזה, והכפירה, איך היא, איזה תפקיד יש לו בתיקונו של עולם. ירידה כזאת, איזה תפקיד יש לו בתיקונו של עולם. משבר כזה, איזה תפקיד יש לו בתיקונו של עולם. הכל מתקן. לכל דבר יש תפקיד. יש לפעמים פעולות של נעימות, יש פעולות של פחות נעימות, של ניתוח, אבל הכל מקדם אותנו למעלה. וככל שאנחנו נכיר בזה, ונדע לומר שירה, ולהודות לריבונו של עולם, אז המשיח, והגאולה תבוא יותר מהר. חזקיהו לא אמר שירה, ורצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, לצנחר את גוג ומגוג. חזקיהו לא אמר שירה. אם לא היה אומר שירה, הייתה הגאולה שלמה. בדורו של חזקיהו זה היה מתאים שתהיה הגאולה שלמה. כי לא היה נער ונערה שלא ידעו בלכות ומה לטהרה. הרמה הרוחנית של עם ישראל הגיעה לשיא. לא מסופר על דור אחר שהיה בדרגה כל כך. דרגה כזאת שמה שכל ישראל הוקים בנושאים של תאומה ותארה, שזה גם הנושאים הפשוטים והקלים, ויודעים את זה. אז היה מתאים באמת בדור הזה שהיא גאולה, אבל גאולה צריכה להיות גם משם. זה היה חסר. ואת הנושא הזה אנחנו צריכים לעבור לאתך. ללמוד להגיד שירה. ולהודות לריבונו של עולם, ולא סתם שירה, שירה גדולה, שירה בדלית, לא שירה בינונית, לא שירה מצומצמת, שירה, שירה גדולה. ואנחנו מנסים, זה מה שאנחנו עושים בעניין הזה. אז אנחנו מסיימים בזה, שאנחנו לומדים לריבונו של עולם, זה היום עשה השם לגילה ונשמחה בו. ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, שימשיך להוביל אותנו בדרך גאולתנו, שהכל בדם, בצורה של נחת וטובה, שנזכה במהרה, גאולה שלמה, ובניין בכל מילה שלמה.